יחסי אנוש, התבוננות, הבנה ודרכי התמודדות במשפחה ובחברה. כל מה שצריך, בן אדם בכלל, יהודי בפרט. עמוד 28, אנחנו נמצאים תחת הכותרת התעלות עצמית. אנחנו נמצאים פסקה 1, 2, 3, 4, מתחילה במילים תורת החסידות גורסת. תורת החסידות גורסת. חסידות הכוונה היא לאו דווקא זרם חסידי כזה או אחר. אין כוונה פה לתקוע את ראשה בין ערים גדולים ולהחליט מי צודק יותר או מי עוסק או מי מזניח. הכוונה היא, לא יודע, כתוב חסידות, כן, אבל כמובן ש... בוא נאמר, המחשבה החסידית. מחשבה חסידית. מחשבה חסידית היא קיימת לא רק בחסידות בפרט, מחשבה חסידית היא קיימת גם בזרמים אחרים, ודאי וודאי שהרב קוק יש לו חשיבה מאוד 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 חסידית. הרי מצד אמו, הוא חסיד חב"ד, ודאי וודאי. ויש גם בתורת המוסר, כן? באופן כללי, ודאי בסגנונות מסוימים של המוסר, ודאי שגם שם יש נימה חסידית שמדגישה את התוכן שמיד יאמר פה, מבחינה זו גם השיטות האלה ראויות להיחשב ולהיכלל בתורה, כתורות חסידיות, בעלות חשיבה חסידית, חשיבה מעלה, מרוממת, כן? מה שנקרא הישר ולא הכובש. תורת החסידות גורסת שהאדם הוא למעשה בריאה אנוכית מטבעה, וכל העבודה בעולם הזה היא לעבור מן ההתמקדות המתמדת בעני לאורח החיים של הקרבה עצמית. אז אתם מבינים שלא רק תורת החסידות גורסת את זה, כן? כל בר בי רב טוען את זה, כל מתחיל ביהדות יודע שזה מטרתה של יהדות בכלל, זה לא מנת חלקה של תורת החסידות, סליחה שאני מקדיש לזה ככה בזמן, כן? להפקיע את ההילה המוגזמת הזו לתורת החסידות, כן? אבל האמת חייבת לאמר, זה שאדם הוא למעשה בריאה אנוכית מטבעה, זה כל אחד יודע, לא רק החסידים, ושכל העבודה בעולם הזה זה לעבור מן ההתמקדות בעני לאורח חיים של הקרבה עצמית. זה גם דברים ידועים, לא רק בתי מדרשו של חסידים. אהבת הזולת ומסירות להשם. טוב. אם כן, המשימה פה היא מובנת, אנחנו דיברנו על זה בעריכות בתחילת הפסקה. האדם הוא למעשה בריאה אנוכית מטבעה. כל הרוצה לשנות את טבעו. אומר המסיעת ישרים שאדם בטבעו, הרמח"ל אומר שאדם בטבעו הוא מן האפר. כן? מכיוון שאדם בטבעו הוא מן האפר, לכן לא סובל תורח ומלאכה. קשה לו, העבודה היא קשה לו, קשה לו לצאת. והרוצה לקפות את הטבע אל אופקו, ודאי מלאכה גדולה הוא צריך. כך כותב. דבר ברור. נקודת המוצא שלנו כבני אדם בעולם הזה, מעין באת, מטיפס רוחה, לאן אתה הולך למקום רימה ותולעה, כן? נקודת המוצאה שלנו בעולם הזה, כן? היא באמת ההרגשה וההכרה שאנחנו קרוצי חומר. ומכאן מאילך, כל המשימה היא להתעלות, להיות, כן? להיות גבוהים מפשענו. כן? יש ביטוי כזה, גבוה מפשעיו, כל מי שהוא גבוה מפשעיו, מגלים לסתרי תורה. אז ברור, אנחנו צריכים להבחין. שנקודת המוצא שלנו זה איזשהו נקודת שפל מסוימת, שממנה אנחנו צריכים להתעלות בעזרת הנקודה הארכימדית שנקראת נשמה. אז הנשמה זה איזה מין כוח שבאמצעותו אפשר לרומם את עצמנו ממצב של אנוכיות, כן, למצב של הקרבה עצמית. הקרבה עצמית, אהבת הזולת ומסירות להשם. אתם רואים את הסדר. זה מתחיל בהקרבה עצמית, מתוך הקרבה עצמית שאני חותך בפולקה, שאני חותך בשומן העודף של הרצונות שלי, אני מגלה את הזולת. וזה נקרא אהבה עצמית. כשאני מגלה את הזולת, אני מגלה גם את השם יתברך. הסדר הוא פה מלמטה למעלה. זה מתחיל בהקרבה עצמית, במוכנות לוותר על מנה אחת ביום, כדי לעורר, כן, בקרבי את הרגשה הרוחנית, קוראים לזה תענית, או צומות. זה אחד הדרכים, זה לא הדרך היחידה כמובן, סתם נותן דור דוגמה, כן, תענית והצום, כן, יהיה מיעוט חלבי כקורבן לגבי המזבח. זאת אומרת, מיעוט החלב והדם שאנחנו ממעטים בצום, בזה אנחנו למעשה מעוררים את הצד הרוחני שבנפש. אפשר להרגיש שזה, אגב, מישהו מי שעצמות עוברות עליו בטוב, כן, לא בעלי המיגרנות והכאבים הנוראים, אבל מי שעצמות עוברים עליו בטוב יכול להרגיש איזו דיחות רוח מסוימת, חיובית אני מתכוון, שכתוצאה מהנה הוא מתעוררת בו ענווה, חשיבה יותר רוחנית, הוא פחות עסוק וטרוד ברצונות הפרטיים שלו. כן? אפשר להרגיש את זה. אז הקרבה עצמית מהסוג הזה, היא מביאה אותנו באופן אוטומטי למצב שאני מבחין בזולת. כן? מה שכתוב כאן, אהבת הזולת. אני מבחין בזולת. זאת אומרת, שאני עסוק במילוי הרצונות שלי, אני לא מבחין בך, אני מבחין בך, אבל אתה לא אובייקט להטבה, אתה אובייקט לניצול וצריכה. אבל ברגע שאני ממעט, משנה את המשקלים בתוך הנפש, בין היסוד האנוכי ליסוד הכללי, כן, בכל מיני דרכים, הזכרנו את הצום, אבל זה לא רק, כן? הרי שבאופן אוטומטי נפתחת לי עין אחרת, ובעין הזו אני כבר רואה את הזולת. אני רואה אותו במובן של מה חובתי ועשינה כלפיך, כלומר, אני רוצה לעזור לך, כן? אני רואה בנוכחות שלך הזדמנות יוצאת מגדר רגיל, כן? לסייע, לעזור, ואין לי עונג גדול מזה, ממש, בשמחה. וכן הלאה. ואז שאני מזהה את הזולת, אז מתפתחת מסירות הנפש להשם, שזה שורש כל המציאות כולה. כן, אז זה מתחיל בהקרבה עצמית, משם זה עובר לעזרה לזולת, עד שאפשר להרגיש שהכל מתחיל מהשורש הגבוה, שזה מציאות אלוקית בעולם. המציאות הזו, ממנה אני משתלשל, ממנה זולתי משתלשל, וכן הלאה. אז יש דרך להגיע מלמטה למעלה, כמו שראינו כאן, הקרבה, אהבת הזולת ומסירות להשם, ויש דרך לפעמים להתחיל גם מלמעלה מרגשות של מסירות כלפי השם יתברך, ומשם להגיע לאהבת הזולת. יש שני דרכים. הדרך המוצעת כאן היא דרך ההתחנכות הרגילה, מלמטה למעלה, מהקרבה למסירות, הקרבה עצמית, בוויתור על הנאות, עד למסירות לשם. לאורח חיים של הקבצים ולב זה אורח חיים. לא מדובר פה על הקרבה, אהבת הזולת, מסירות לשם, כדבר חד פעמי, כדבר חולף, איזו התלהבות רגעית, איזו התעוררות רגעית, שאחרי זה היא שוכחת ונעלמת, ואדם חוזר לשגרת חייו הבינונית והנוחית, אלא לא יומן, אבל היהדות לא רק טובעת מאיתנו, גם מבטיחה לנו, שמי שבאמת יכיר את יהודו ויעשה את הכל כדי לדבוק ביהוד הזה, הוא יכול להגיע לאורח חיים. כן? אורח חיים של הקרבה עצמית, אהבת הזולת ומסירות לשם. נכון שזה נשמע משימה בלתי אפשרית, כן, לכאורה, אבל אנחנו נועדנו לזה, יש לנו את הכלים, אומר הרב במוסר אביך, שהאדם נברא במילו כל הכוחות כולם כדי לעבוד את השם יתברך. זאת אומרת, יש לנו את הכל כבר בתוכנו, כדי שנוכל להגיע לזה. זה שאדם לא מגלה את הכוחות האלה, זה שאדם לא יודע מה יש לו בארגז הכלים שלו, זה שאדם הוא לא כאומן וכלים לחטוא בידו, זה עניין של חינוך. אבל האדם נברא במילו כל הכוחות והאמצעים כדי לקיים את רצון השם יתברך. זה כלל גדול. כבר הזכרנו פה פעם את הסיפור המופלא, תכף מיד חננאל. הזכרנו פה את הסיפור המופלא, זה לא פשוט להגיע למדרגה הזו, אגב, אורח חיים, כן? הזכרנו את הסיפור המופלא על הרב חרלאפ, כן? שהרב חרלאפ הרי הוא התוודע למציאותו של הרב קוק ביפו. שהרב היה צריך להיות ביפו לרגל איזשהו... לא, הרב היה ביפו, הוא היה ביפו באותה תקופה. והרב חרלאפ הצטווה על ידי הרופאים, כן, לעזוב את ירושלים בתקופה מסוימת, להיות מצוי באקלים ליד חוף ים התיכון. אז הוא הגיע ליפו. וזה היה ממש בשבועות, כן, לפני שבועות, אבל היה בשבועות ביפו, והוא שמע את הרב קוק אומר את ההקדמות. מה שהאשכנזים אומרים, ההקדמות. ההקדמות. הוא שמע את הרב בשירת ההקדמות, הוא נפל מהרגליים, כמו שאומרים אצלנו היום. המתיקות, הנועם, יראת השמיים, אהבת השם, ההקדמות. הוא אומר את ההקדמות. זה כל מה שהוא אמר, את ההקדמות, זה חלק בתפילה, הוא אמר את ההקדמות. אבל רק מהמתיקות שהוא אמר את ההקדמות, הרב חרלאפ נשבע בקסמיו. כך מסופר גם על הנזיר, ששמע לראשונה את הרב קוק אומר את העקדה, כהכנה לתפילת שחרית. הוא שמע אותו מעבר לקיר, אם ישנו בחדרים נפרדים, אז הוא שמע מעבר לקיר, הוא עושה את זה באותו בית עם דלתות, דלת הסגורה, אולי מה שיפריד זה דלתות, דלת. אז הוא שמע את הרב קוק אומר את העקדה, הוא התמלא בכזה אהבה לרב. בכל אופן, אז רב חרלאפ התוודע לרב קוק בנסיבות כאילו, ומאז לא זזה ידו מתוך ידו. הם היו בקשרים בלתי רגילים. ופעם אחת, אחד מגדולי ירושלים שאל את הרב חרלאפ, תראה, אתה יכול להיכנס לכל תלמיד חכם בירושלים. הרב חרלאפ היה אחד מיקירי ירושלים, תלמיד חכם מופלא ביותר, שכל הדלתות של גדולי ישראל היו פתוחים בפניו, אבל הוא העדיף לשהות רוב זמנו אצל הרב קוק. ואז שאל אותו אחד מגדולי ירושלים, היישוב הישן, מה ראית? מה כל הרעש הגדול? הרב קוק, הרב קוק. אמר לו, הרב חרלב, תראה, אני אגיד לך, אני מכיר הרבה גדולי ישראל. פגשתי גדולי ישראל שהם גדולים 6 שעות ראשונות של הים. פגשתי גדולי ישראל שהם גדולים 30 יום. הרב קוק הוא גדול כל שעות היממה. זה ביטוי חריף. אנחנו אומרים את זה פה כאילו, קודם כל צריך להבין מי זה יצא, זה הרב חרלב. זה אדם שמונה את המילים כפנינים. זה לא מסוג אנשים שמחלק קומפלימנטים בחינם. אלו אנשים בעלי הערכה מפוקחת, הם יודעים מה זה מדרגה, הם יודעים. הרב קוק הוא, עכשיו אני לא אומר זה כחסיד שוטה, קוקניק, זה לא, אני רק מציין עובדה, זה פשוט כתוב, כן? זה לא, זה, כן, לא בגלל זה אני עכשיו בוא להשמיץ זרמים אחרים ולהגיד שדידן נצח. זה לא הקטע, אבל זה קרה. פשוט אני מספר מה שיהיה. אז הוא אמר, הרב קוק הוא גדול כל שעות היממה. זו אמירה מאוד מאוד לא פשוטה. הרב קוק הוא גדול כל שעות היממה. מה זאת אומרת שהרב קוק, מה זאת אומרת שצדיק הוא גדול כל שעות היממה? מה זאת אומרת שהוא גדול כל שעות היממה? אני אגיד לכם מה זה אומר. זה אומר שאין לו נפילת מחשבה אחת במהלך היום. זאת אומרת שהמחשבה שלו תמיד נמצאת בגבהים. הרי אתם מכירים, אצלנו קצת כואב הגוף, קצת כואב הראש, המחשבה כבר נוחתת למקומות לא פשוטים. אנחנו כבר לא יודעים כמה זה אחד ועוד אחד. מחשבה. גם הנפש, אותו דבר. יכולים להרגיש מהלך היום, לא פעם, לא פעם. נכון שיש זמנים שמשחק לנו מזלנו, בחסדי שמיים אנחנו מרגישים איזו התעוררות, והנפש נמצאת במקום יחסית, יחסית, שהוא גבוה, כן, יחסית אלינו, כן? אבל בדרך כלל הנפש היא כמעט מתהפך, מתאומה לתארה, מקטנות לגדלות, במהלך היום כולו, בשעה 8 אתה מרגיש ככה, ב9 אתה מרגיש אחרת. אנחנו מכירים, משטר הרוחות בתוך הנפש הוא מאוד קשה לשליטה אצל אנשים פשוטים. לא פשוט, לא רק פשוטים, גם אנשים גדולים. גם אנשים גדולים. מה לעשות? גם אנשים גדולים, אתה לפעמים רואה, משנה, שוב, לא צריך לעקוב אחרי זה. לא צריך לרגל ולבקר אנשים גדולים. אבל אני מציין עובדה. אני מציין עובדה. תאמינו שזה ככה. גם אנשים גדולים, אתה רואה את הנפעים שיש להם נסיגה, בגדלות המחשבה שלהם, צורת הדיבור שלהם, פתאום מתגלה איזה נימה של כעס, איזה הקפדה יתרה, אתה רואה את זה, אתה רואה את זה. תאמין, מישהו ככה מפתיע אותם, יודע, פעם קרה לי, אם תמיד חכם גדול, לא משנה, שהוא חשב ש... כאילו חניתי באיזה מקום, ש... לא משנה, הוא חיכה כדי לחנות באותו מקום. אני לא חניתי באותו מקום, אני סך הכל רגע העטתי. אז הוא ממש פתח את הדלת, של את החלון של המכונית, ואמר, אמרתי, וואי, רק שלא יראה אותי, אחרי זה יתבייש ממני כל חייו. כן? אבל הוא זיהה אותי, מה לעשות? ועד היום הוא מרגיש צורך לרצות אותי, לרצות אותי, לרצות אותי. על אותו המקרה שהוא פתח את החלון, ואני חונה פה. זה לא ראוי, אתה מרחם, בי זה לא פגע. אבל אתם מבינים שברגע שהוא פתח את החלון, הוא מדבר צורה כזו, זו נפילה. זו נפילה. הוא איבד את יישוב הדעת, את האמונה, את באותו רגע, באותו שבריר, מה לעשות? מה לעשות? מה לעשות? מה לעשות? אבל הרווחתי שאותו תמיד חכם, רואה אותי כל פעם, עכשיו מרגיש צורך ככה. זה מצד הצדקות שלו, כן? מרגיש צורך ככה, התייחס לזה. אבל לא עומדים במצבים, לא עומדים בכל המצבים. אז גם מבחינה מחשבתית, גם מבחינה נפשית, גם מבחינה מעשית. מעשית, מעשים, מעשים. יש רגעים קטנים, מה לעשות? אז זה אומר שאין לו נפילה במחשבה, אין לו נפילה בנפש, הרב קוק עצמו כותב באורות התשובה, יש צדיקים כאלו שלא די כשהם חסרים וכו', מה מזיגה שבין אהבה ויראה, כן? הוא מביא שם 4 מדרגות של צדיקים, שמדרגת הצדיק הגדול ביותר, שאצלם הכל בשקל הקודש, אצלם הכל בהתאמה ובאיזונים לא רגילים. אמר הרב הינר שהרב קוק הוא המדרגה הרביעית, שהוא מלמד את אורות התשובה, אז תמיד אומר, הרב קוק כתב פה, את היומן האישי. אורות התשובה זה מעין יומן אישי, כי הרי זה לא דברים שהרב כתב כספר. זה פתקאות שהרב כתב מתוך להט הקודש הפנימי שלו, זה מין יומן מסע, כן, להבדיל מיומן המסע ההוא, אבל זה מעין יומן מסע של עולמו הפנימי של הרב. כשהרב מדבר על המדרגה הרביעית של הצדיקים, שזה אותם צדיקים שכל המערכות שלהם מאוזנות בפנים, הוא מדבר על עצמו, ככה אמר הרב הינר. זה קצת נותן לנו מושג מי זה בעצם, מה התכוון הרב חרלב. כן? שהרב קוק היה... על ערס דווי, ממש בתקופה האחרונה של חייו, בימים הראשונים, הוא קרא את הרב חרלאפ לתוך חדרו ואמר לו, תתפללו חזק חזק, כי המצב באמת מסוכן. מדוע? שאלו אותו. כי אני כבר לא יכול ללמוד מסכת חולין עם תוספות. הוא לא יכול ללמוד מסכת חולין עם תוספות. כן, מסכת חולין זה סוג, בפני עצמה זה מסכת לא קלה, ועם תוספות. כלומר, שהוא לא מצליח ללמוד תוספות ולעיין, כן, הוא במצב חמור מאוד. תתפללו חזק, שאני לא יכול לעיין במסכת חולין. זה האיש, זה הגדולה. אז זה אורח חיים. זאת אומרת, אורח חיים של הקרבה, של אהבת הזולת, המסירות להשם יתברך, לא זוכים בקלות, אבל כל אחד מאיתנו מחויב לדעת שהוא נברא בתכונה, כן? כמו שאמרנו קודם, במילוי האמצעים כדי להגיע למדרגות כאלו, אם רק יחנך את עצמו, יפתח את הכוחות האלו, כראוי. אבל זה כך גורסת היהדות. בואו נעזור בתורת החסידות ונגיד יהדות. היהדות כך היא גורסת. זה מה שהיא גורסת. ותשימו לב שכל החינוך של התורה, במצוותיה, בכל האגדות, בכל המחשבות של התורה, התורה ככלל היא מחנכת לזה. אין לך מצווה ומצווה. אין לך בדל מחשבה, אגדה, רעיון של תורה, שהוא לא מוביל למקום שמדובר עליו כאן. להעדפה הברורה של ואהבת לך כמוך. זה כלל גדול בתורה. אין לך מקום, זה כל התורה כולה. כל התורה. אפילו שתורה מצווה אותך לאכול. מה שנקרא עונג שבת, כן? עונג שבת, לענג את השבת, כן? באכילה, בשתייה, בכסות וכן הלאה. אפילו אכילה. אכילה. אתה אוכל בשבת, למה זה נועד? לענג את השבת. אתה עושה פעולה של אכילה, אבל זה לא בשביל הגוף, גריידה. זה לא משהו גשמי. זה לא בשביל הצד האנוכי שבגוף. ממש, ממש לא. מכיוון שיש נשמה יתרה, ממילא האכילה היא חלק מהחוויה הרוחנית. אז גם שכבר אוכלים, גם זה נועד כדי להעשיר את הצדדים הרוחניים של החיים. כן? זה היהדות מכף רגל ועד ראש. מהרגע הראשון שפותחים את העיניים בבוקר, מה האדם צריך להגיד, יהודי? מודה אני לפניך, מלך היום שלחת נשמתי בקרבי. תכף ומיד הנוכחות, כן? ההתוודאות למציאות הנשמתית. הנה היא כבר פה. כאילו מלך עומד מעליו ומצווה אותו. כן, וכולי. איך אומר שמה? כן? שולחן ערוך, מה שבהתחלה, התגבר כערי, תרם ומיד פותח את העיניים, הוא ניצב מול המלך, שביתי השם נגד תמיד. רגע, אין רגע דל שאתה ניצב מול עצמך, מול האנוכיות שלך. תרם ומיד, המלך הולך, עומד גביך, וכל סדר היום יונק מהציור הזה. שביתי השם נגד תמיד. הוא מידת הצדיקים מתהלכים לפני השם יתברך. תרם ומיד בקומה מיטתו, יראה כאילו המלך עומד מעליו. אין רגע דל שמשאירים אותך שרוי בתוך הספירה, בתוך הספירה של הקטנות הזאת. מה, זה לא מדהים? בסדר. לא הולכם לך לגמור. לא הולכם לך לגמור, אין את הבן חורין להיבטל מן, אבל לכל אחד צריך לשאר באיזה מידה הוא יכול לדרוש מעצמו, להתקדם, להיכנס פנים יותר לתוך המסלול של העילוי הזה, כל אחד לפי כוחו. אחד המרבה ואחד הממית. כן, אז זה מה שפחות יותר נאמר כאן. סליחה, חנני, רציתי לשאול משהו? בריאותו, כן, כן, כן. מבריאותו, מה? קדוש, קדוש, אבל טבע מבריאותו, כן? כך אומר בדרך השם, הוא אומר שהאדם תכף ומיד עם בריאותו, כן, הוא בעיקר מתעסק עם עצמו. עד גיל 13, שהוא מתחייב במצוות, הוא בעצם מתעסק עם עצמו. הוא אומר שזה הקדימה של יצר רע. הקדימה של יצר רע באדם שהוא קודם בזמן. כן? הוא קודם בזמן. כדוגמת עשיו שקודם ליעקב. אבל הבחור זה דווקא התכלית. זאת אומרת, למה בסופו של דבר יעקב מקבל את הבחורה? כי יעקב הוא התכלית. אבל עשיו הוא התהליך. ומצד התהליך יצר רע הוא קודם ליצר הטוב. יצר לב האדם רע מנעוריו. זאת אומרת, יצר רע נמצא בפועל בתחילת החיים, ויצר הטוב נמצא בכוח. יצר הטוב נמצא בכוח. זה נקרא מלך זקן וכסיל. למה הוא נקרא זקן? כי הוא ותיק באדם. זקן, יש לו יותר זקנה. לעומת יצר הטוב, שהוא ילד מסכן וחכם. הוא חכם מצד תוכנו, אבל הוא מסכן מצד התחזקותו בתוך המציאות. כן? מצד הנוכחות בפועל שלו. צריך לעזור לו להתגלות, צריך להוליד אותו. כן, צריך להוליד אותו. והרוצה להפוך, והרוצה לשנות את הטבע, כן? איך כתוב? והרוצה לשנות את הטבע אל הופקו, אל הרוחניות, ודאי תורח ומלאכה רבים הם. כי זה נקודת המוצא של האדם. נקודת המוצא של האדם בפועל, זה הצד הנמוך הזה. צריך להיות מודע לכך, דיברנו על כך. צריך להיות מודע לכך, ולא לשלוט את עצמנו כאילו אנחנו נמצאים באיזה מציאות נעלית. ההתחלה של האדם זה לא פשוט, כל ההתחלות קשות. כן? זה ברור, זה ברור. ומי שחי בשעננות, כאילו אצלי הכל בסדר, זה בסדר, שלום, שלום עלייך נפשי, כן? הוא בבעיה מאוד מאוד גדולה. אדם צריך להבין שהוא בסכנה לא פשוטה. במצב החשבי, כן? אנחנו בכל אופן קצת פה מאבדים את האורות במכון מאיר, בישיבה בכלל. אנחנו מאבדים קצת את הגוף. אבל באופן כללי עדיין צריך לדעת שעם כל מה שאנחנו עושים פה, עדיין לא יצאנו מכלל סכנה. לא יצאנו מכלל סכנה. אנחנו צריכים לעבוד, להחזר, כן? איך כתוב שמה? כן? אפילו 100 פעמים. אנחנו צריכים כל הזמן לעבוד, להיות במודעות שהגוף עדיין לא תוקן. והוא מזיל עזאות, כן? עזלות מאות, כן? הגוף. אנחנו יכולים לראות את העזלות האלו. יכולים לראות אותם במישור המידות. אפשר לראות את זה במישור הדיבורים, כן? עדיין הגוף נוכח. והיצר נמצא שם. וזה התודעה, היא לא צריכה להביא אותנו לדיכאון חס ושלום, היא צריכה להביא אותנו לזהירות. זה מידת הזהירות. זה מידת הזהירות. כן? מידת הזהירות זה לדעת אם יש לנו עסק. אדם הוא חולה מסוכן. יש לו אפשרות להחלים כמובן, אבל זה בתנאי שהוא מקריב, אוהב את הזולת ומסור להשם ידבר. זה נקודת המוצא שלנו. מפה אנחנו צריכים להתחיל. אדם שנמצא בתודעה כזו, הוא אדם שיכול להתקדם תמיד. יש לו מטרה, יש לו מגמה, הוא יודע איפה הוא נמצא עכשיו ולמה הוא צריך לשאוף. בסדר גמור. זה הנחת היסוד של המוסר באופן פשוט. תיזהר, תיזהר. יש יצר, תיזהר. זה מה שצריך לדעת, זה הכל. לא להיבהל מזה יותר מדי, בסדר גמור. יש יצר. הידיעה הזו כשלעצמה ידיעה חשובה, אומר רב קוק, אומר באורות הקודש, במאמר שנקרא ידיעת שתי הנפשות, שידיעת שתי הנפשות, שאדם מורכב מנפש בהמית ונפש אלוקית, הוא כלל גדול בעבודת המוסר. הידיעה שיש לי נפש בהמית, היא ידיעה שגורמת לי דריכות בלתי רגילה. לדעת להיזהר. לא להיות כרשעים שדרכם באפלה, לא ידעו במה יקשה לו. לא יודעים אפילו שנכשלו. לפחות אני יודע. אני יודע שמצבי הוא מצב מסוכן, שדורש פיקוח. כן? בסדר גמור. ברוך השם, התורה נותנת לי מלוא הכף, עצות נהדרות. תרייג מצוות, תרייג עיתים, עצות, ככה אומרים חזן. כל המצוות זה עצות מופלאות, איך להתמודד עם המציאות היצרית. אדרבה, לעבוד השם בשני יצרים, יותר מזה. כן? למתיק את היצרים. אבל הידיעה הזו היא הכרחית. יחכית. ולא כמי ש... כמו שיש סגנון תרבותי כזה, הכל בסדר, כל מה שבא לי אני עושה, זה נקרא לחיות. לעשות חיים, לעשות חיים. זה נקרא לעשות חיים. אנחנו לא דוגלים בשיטה כזו. אנחנו חשדנים מאוד מאוד על תהלוכות הגוף, הנפש והרוח של האדם. לפחות ברמה הגלויה. אנחנו חשדנים. זה לא פשוט. להבדיל, זה כמו אדם, חס ושלום, שחלה באיזה מחלה קשה מאוד. כן, נגיפית קשה מאוד. עושים לו בדיקות דם כל הזמן, לראות את אחוז החיידקים בתוך הדם. וצריך להבין, אחרי חיידק הדם הראשון, האדם הוא חולה. ואוכלוסיית הנגיפים שיש בתוך נפש האדם, היא לא פשוטה. היא לא פשוטה, בתוך הנפש שלנו. כשמסתכלים, רואים. יש נגיפים, מסוכנים מאוד. אנחנו צריכים את האנטיביוטיקה הזו. קרבה עצמית, אהבת הזולת, מסירות לשם דבר, אין ברירה. לא בלחץ, בכיף. אבל הידיעה הזו היא מאוד חשובה. מאוד חשובה. כן, יש שאלות? רוצה להעיר משהו? להגיד משהו? לא. אז נראה עוד, יש לנו עוד דקה. ננסה להגיע איזה נקודה. וכל העבודה בעולם הזה היא לעבור, אני מזמין את זה מגיע, ואני לאור החיים של הקרבה העצמית, אבל זו לא המסירות לה ש... כאשר האדם מתגבר, שימו לב, מתגבר על נטיותיו הטבעיות, לא מדכא, אלא מתגבר. מה זה מתגבר על נטיותיו הטבעיות? הנטיות הטבעיות של האדם יש בהם יסוד חיובי. להתגבר על הנטיות הטבעיות זה להתגבר על חלק הרע שביצרה. זה נקרא להתגבר. לדקות לעומת זה, זה לפגוע בכוח הזה מיסודו. דבר חמור ביותר. כי כל כוח של היצר הרע, כן, אומר רב קוק, אין לך כוח שאין לו תיקון בקדושה, פרט לעצבות. כי עצבות זה הפך של החיים. כל הכוחות כולם, כל המידות הרעות כולם, זה בעצם צורת הופעה שלילית של חיים. אבל יש חיים. גאווה, כעס, הכל חיים. אבל עצבות, זה ההפך הגמור מן החיים. לזה אין תיקון. כן? שהצוות עצמה היא קינה דמיס אבותה. היא כן כל התאומת כולה, מכיוון שהיא ההפך הגמור של החיים. כן? בכל עצב יהיה מותר. עצב הוא מיותר לחלוטין, אין בו צורך. אבל כל שאר הכוחות, הכוחות הטבעיים, ודאי שיש להם שימוש בקדושה. לכן אנחנו מדברים לא על דיכוי הכוחות, אלא מדברים על התגברות אל הכוחות הטבעיים. כן? לעטות אותם אל צד הקדושה. או, לכן, כאשר אדם מתגבר על נטיותיו הטבעיות, אם כי יש בזה מהלך, כן? זה לא, העבודה בדבר הזה היא לא פשוטה, כן? בהתחלה שאנחנו מתעסקים, הכוחות הטבעיים, בשלב הראשוני, בכל אופן יש איזה סוג של פרישות מהכוחות האלו, פרישות, כן? לאחר מכן, שאנחנו מתעלים, מגיעים להמתקה. אבל השלב הראשון הוא שלב של פרישות והכנעה, שהיחס לכוחות הטבעיים הוא יחס קצת עוין, אני חייב לומר. כן? זה נקרא שלב הפרישות. שאדם כאילו מתנער מהכוחות הטבעיים האלו ופשוט מענה אותם, מסגף אותם, כן? מענה את נפשו לצום, ממש צם, כאילו צם עם הכוחות הטבעיים האלו, אבל זה רק שלב מעבר. זה שלב מעבר. בשלב המתקדם יותר אני מוציא את הכוחות הטבעיים מההקפאה, ואני מעורר אותם לחיים, והפעם כבר יש לי את הכוח לקחת אותם לכיוון יותר חיובי. אבל העיקרון הוא שכוחות טבעיים צריך לתת להם כבוד גדול, הם כוחות נפלאים ביותר שבלעדיהם, אם לא אין את הכוחות האלו, אנחנו מחוסרי איבר, וקשה לעבוד השם יתברך בצורה כזו. כן? הוא מתעלה אל מעבר להן, הוא מתקרב ומתקשר אל העל טבעי המוחלט, אל השם יתברך. נצור כאן.